הכל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי, יוטט בחסלב תפשין עין וב, מסכת סוטה דף למד וב. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. הלילה הזה בסייעת הדשמי הגדולה, הלילה הזה כולו שמחה. שמחת חתן וכלה, שעל זה נאמר, כל המשמח חתן וכלה זוכה לחמישה קולות. כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. הלילה הזה בעזרת השם יתברך, נוביל את ילדינו שיחיו לאורך ימים טובים ושנים ארוכות ובריאות אל החופה, אל בניין הדעד, עם שמחת עולם על ראשם, על ראשינו, על ראשיכם, מעתה ועד עולם. אחי ורעי, מוריי ורבותיי, לומדי הדף היומי, שלוחה לכם בזאת ההזמנה לבוא ולשמוח איתנו בשמחת חתן וחלה. הערב, באולמי נאות ירושלים, רחוב החשמונאים 4 בבני ברק, והשעה טובה ומוצלחת אשר נקבעה לחופה היא השעה 7. לאחר החופה, בעזרת השם יתברך, נקיים באולם את שיעור הדף היומי, ונלמד את דף למד וב ממסכת סוטה. שימו לב, אחי ורעי, כמה קשור ומחובר הדף היומי לשמחה הגדולה היום. שמחת חתן וחלה ושמחת התורה. מעבר לתוכן הניסי הממלא את דפינו היומי, שימו לב למספרים הבאים. הדף היומי בחתונה ית כסלב, יוטט כסלב תפשין עין וב, זה בגמטריה 1542. ברכה מושלמת לחתונה 1542. שנת ישועות 1542. פנימיותה של תורה 1542. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו 1542. כאשר אנחנו נוקבים גם במספר הדף הנלמד, דהיינו הדף היומי סוטה למדבב בחתונה יוטט כסלף תפשין עין וב, התוצאה היא 1658. שלום רב לאוהבי תורתך, 1658. אני שולח מכאן לחתן והכלה, רפאל אברהם יהושע וחיה שרה, לאורך ימים טובים, שבניינם המושתת ומוקם על אדני התורה והיראה, התנוסס לתפארה, לאורך ימים טובים ושנים ארוכות ובריאות, מתוך נחת, באושר ועושר וטוב ליבב כל הימים. אמן כן יהי רצון. נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקל לילדי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמת, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי ועביתה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה, ואנחנו עושים זאת דרך מתן תשובות לשאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה על דף למד ה' הייתה, מה נדרש מהמילים והילכו ויבואו? והתשובה היא, כשם שביאתם ביצה רעה של המרגלים, כך אף הליכתם. שאלה שנייה, באיזו מיטה מתו המרגלים? התשובה, מיטה משונה. לרבי שילה, שנשתרבבה לשונם הטבורם ויצאו תולעים מכאן ולשם ולהפך, ולרב נחמן בר יצחק, מתו באסכרה. שאלה שלישית, מה משמעות לשון ואיחר? התשובה, איכן שכתוב ואיחר אף היינו כעס, ובדוד שכתוב רק ואיחר, הכוונה שהושחרו פניו כחררה מן הצער שלו. שאלה רביעית, כתוב ויח בעם 70 איש 50 אלף איש, כמה מתו? התשובה, נחלקו רבי אבאו ורבי אלעזר, האם מתו על ידי שכל אחד שקול כ-50 אלף או להפך? שאלה חמישית, האם מקיימים כנענים מחוץ לארץ שחזר בתשובה ומדוע? התשובה לרבי יהודה, לא, משום שנאמר לו תחיה כל נשמה. לרבי שמעון כן, כיוון שכתבו על האבנים למען אשר לא ילמדו שיש ציווי להורגם רק כדי שלא נלמד ממעשיהם. השאלה השישית והאחרונה על דף למדי, כיצד קיבלו את רחב ולא הרגוע, והרי כתוב לא תחיה כל נשמה, כתבו התוספות, שמא על פי הדיבור היה הדבר. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דף למדי ממסכת סוטה. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו ביום השמח הזה, יום שלישי יוטט בכסלב תשעין וו, יום שמחת ליבנו וחתונת ילדינו שיחיו, עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, הלו דף למד וו ממסכת סוטה, דף עם ניסים ונפלאות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בתחילתו של דף למד וו עמוד א' בשורה הראשונה, מן המילים, בואו ראה כמה ניסים נעשו באותו היום שעברו את הירדן. באותו היום, בימים ההם, באותו היום, היום הזה, בעזרת השם יתברך, בזמן הזה. ממילות הגמרא הללו, כאמור בתחילת דף למד וו, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. ממשיכה הברייתא ואומרת, בואו ראה כמה ניסים נעשו לישראל באותו היום שעברו את הירדן. נבקעו מימי הירדן ונעמדו לנד אחד ועברו ישראל את הירדן. ובאותו היום שעברו את הירדן, באו להר גריזים ולהר עיבל, להעמיד שם את האבנים ולומר ברכות וכללות כמו שנצטוו מפי השם על ידי משה רבינו, כאמור בספר דברים פרק זך. ואף שהיה זה מרחק של יותר מ-60 מיל, ולעיל בדף למד ג' עמוד ב' למדנו מחלוקת בין רב יהודה ורב לזה ברב שמעון, וכאן סותם את הברייתא כדעתו של רב יהודה, דהיינו שהמרחק היה יותר מ-60 מיל, ובכל הדרך הרחוקה שעברו, לא היה להם שום מעכב, שאין כל בריאה מאומות העולם, אפילו לא בהמות וחיות השדה, יכולה לעמוד בפניהם ולעקבם מלבוא להר גריזים. וכל העומד בפניהם מיד נתרז, מתקלקלים מעב ומוציאים ראי. והתפארת ציון מבאר ששני עניינים הם, שיפיל השם אימת מוות על כולם וירו מלעמוד בפניהם, אך מי שמכל מקום יתאמץ לעמוד מולם, מיד נתרז. ודורשים זאת ממה שנאמר בספר שמות פרק חף ג' פסוק זך, את תאימתי השלח לפניך, והמותי את כל העם אשר תבוא בהם. הלשון המותי מורה על מהומה וירבוב הגוף, ומה שבתוכו. ואומר, נאמר בספר שמות פרק תדווף פסוק תזיין, טיפול עליהם אימת אב הפחד, ודרך כל המפחד, שמיד נתרז. ואף שפסוק זה נאמר בשירת אז ישיר, ומשמע שמדבר הפסוק בפחד שנפל עליהם כששמעו את נס קריאת ים סוף, שעליו מדבר את כל השירה, ולא כשפחדו לי שנכנסו לארץ, מכל מקום, משמע שהפסוק מדבר גם על הזמן שיעברו בני ישראל את הירדן, בימי יהושע, שגם אז יהיו ניסים גדולים ופחד האומות מישראל. שנאמר בהמשך אותו פסוק, עד יעבור עמך השם. ואמרו רחמים, זו, פסוק זה מדבר על ביה ראשונה, ביתם הראשונה של בני ישראל לארץ ישראל, בימי יהושע כשעברו את הירדן. מה שקפל הכתוב ואמר, עד יעבור עמזו קניתה, אמרו רחמים, זו, פסוק זה מדבר על ביה שנייה, ביתם של ישראל לירושלים בפעם השנייה בימי עזרא לאחר שהגלם לבוחד נצר, שגם היא הייתה ראויה להיות בעל כוחם של מלכי פרס ובפחד האומות מישראל. אמנם למעשה עלו רק ברשות כורש מלך פרס, שנאמר בספר עזרא פרק א', כה אמר כורש מלך פרס, מי בכם מכל עמו, היא אלוקיו עמו ויעל לירושלים. אמור מעתה, באמת ראויים היו ישראל לעשות להם נס בביה שנייה בימי עזרא כביה ראשונה, כפי שנעשה להם בימי יהושע. אלא שגרם החטא. החטא של בני ישראל בימי בית ראשון, לכן לא זכו שיעשה להם נס כבזמן שהיו כשעברו את הירדן. ממשיכה הברייתא לפרט את הניסים שנעשו לישראל באותו היום שעברו את הירדן. אז לפי הברייתא הסדר היה שכשהגיעו להר גריזים הביאו את האבנים ובנו את המזבח, ואחר כך היה מעמד הברכות והכללות. אבל במשנה מובא שקודם היה מעמד הברכות והכללות ורק אחר כך בנו את המזבח. ולפי דברי הגר"א שמובאים לקמן, כוונת הברייתא לומר שאחרי שברכו וקיללו והביאו את האבנים ובנו את המזבח. אם כן, אומרת הברייתא, ואחר כך הביאו את האבנים שהביאו עמם מהירדן לצורך בניית המזבח, כמו שציווה משה רבינו לפני שעברו את הירדן, שנאמר בספר דברים פרק זך, ויצב משה, והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, והקימות עלך אבנים גדולות וסדת אותם בסיד, וגומר, ובנו מאותם האבנים את המזבח וסדו בסיד, וכתבו עליהם את כל דברי התורה ב-70 לשון. והסדר שנקטה הברייתא זה כשיטת רבי שמעון לעיל בדף למד ה' עמוד ב', שסבר שקודם סדו את האבנים בסיד ואחר כך כתבו עליהם את דברי התורה. שנאמר בספר דברים פרק זך פסוק ח' וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת, בהר היטב. מהלשון בהר היטב משמע שכל האומות יבינו את מה שכתוב שם, ויש ללמוד מכך שכתבוע ב-70 לשון. ואלו למזבח עולות ושלמים, ואכלו ושתו ושמחו. ולאחר מכן ברכו וקיללו הלוויים את ישראל, כמו שמבואר כל מעמד הברכות והכללות לאל בדף למד ב' עמוד א' במשנה. וקיפלו, קילפו את האבנים מהסית שעליהם ולקחו ממם לגלגל, ובאו ולנו בגלגל. ושם הניחו את האבנים בקביעות כמו שנצטבו על ידי יהושע בשעת הרמת האבנים מהירדן, שמקום קביעותם הוא בגלגל. אלא שלפני שהניחום שם, הקימו אותם בער עיבל למזבח וזבחו עליו, ואמרו עליו ברכות וכללות. שנאמר בספר יהושע פרק ד' פסוק ג', שאו לכם מזה מתוך הירדן ממצב רגלי הכהנים אכין 12 אבנים, ועברתם אותם ממכם והנחתם אותם במלון. ומכיוון שממשמעות הפסוק יכול הייתי לומר שהכוונה היא שיניחו את האבנים מעטה בכל מלון ומלון שיעלונו בו, תלמוד לומר לך חוסיף הפסוק ולומר, אשר תלינו בו הלילה, שמשמע באותו מלון שינוחו בו באותו הלילה שיעברו את הירדן, והוא בגלגל. והראיה לכך שאותם האבנים שהוציאו מהירדן והקימו מהם את המזבח בהר עיבל, הם אלו שהקימו בגלגל, לכתיב בספר יהושע פרק ד' פסוק ח' את 12 האבנים ההילה, אשר לקחו מן הירדן הקים יהושע בגלגל. וגם כל זה נס הוא שהספיקו במשך מהלך יום אחד, חוץ מזמן מהלך הדרך הדר גריזים, לברך ולקלל ולבנות את המזבח ולעלות עליו שלמים ועולות, לאכול ולשמוח. והבן יהוידע מונה שהיו פה 5 ניסים, א' מעבר הירדן, ב' קפיצת הדרך, ג' שאין כל בריאה יכולה לעמוד לפניהם מרוב אימה, ד' וכל מי שעומד בפניהם מיד נתרז, ה' שהספיקו כל המעשים הנ"ל באותו היום שעברו את הירדן ונעשו להם 5 ניסים בזכות התורה שהיא 5 ספרים. תנה אומרת הגמרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק רב ג' פסוק כוח, ושלחתי את הצירעה לפניך וגרשה את החיבי, את הכנעני ואת החיטי מלפניך. ומזה שלא כתב הפסוק שהצירעה תגרש את כל השבעה אומות, אלא את החיטי והכנעני, שהם ארץ סיחון ועוג, יש ללמוד שהצירעה לא עברה עמהם את הירדן. ולכך, מכל 7 אומות לא מנה כאן אלא את אלו שארצם הייתה לפני מעבר הירדן. שואלת הגמרא, וכי לא עברה הצירה את הירדן? והכתיב, ושילחתי את הצירה לפניך וגרשה את החיבי, והחיבי הרי מקומו היה בארץ ישראל. ואם פגעה הצירה בחיבי, מוכח שהיא כן עברה את הירדן. תרץ את הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, לעולם הצירה לא עברה את הירדן. מה שכתוב בפסוק שפגע בחיבי, אפילו שהיה בארץ ישראל, זה משום שהצירה על שפת הירדן עמדה, ומשם זרקה בהן מרה. ומכיוון שהחיבי היה סמוך לשפת הירדן המערבי, סימתה הצירה את עיניהן מלמעלה וסיירסתן מלמטה. שנאמר בספר עמוס פרק ב' פסוק ט', ואנוכי השמדתי את האמורים מפניהם, אשר כגובה הרזים גובהו וחסונו כאלונים, ואשמית פריו ממעל, שהם העיניים, ושורשיו מתחת, זה עניין הסירוס שאחרי שנסתרס, אין לו שורשים והמשך. תירוץ נוסף, רב פאפה אמר, שתי צרעות הווי, שני מיני צרעות היו בדרך כניסתם לארץ. אחד עדי משה ואחד עדי יהושע, אחת בימי משה ואחת בימי יהושע. דה משה, הצירה שהייתה בימי משה, עליה נאמר בברייתא כאן, שלא עבר עם ישראל את הירדן. ואפילו שהיו כאלו מבני האמורי שברחו מפני בני ישראל לארץ, מכל מקום לא עברה הצירה שבימות משה אל ארץ ישראל להזיקם. ולפי זה מיושב מה שקשש הרי פשיטה הוא שכיוון שבימות משה עדיין לא כבשו את הארץ, בשביל מה צריך שהצירה תעבור לארץ ישראל? די יהושע, הצירה שהייתה בימי יהושע עבר. ומה שנראה מהפסוק שכן עברה את הירדן, הפסוק הזה מדבר על הצירה שהייתה בימי יהושע, שהיא נכנסה עמם לארץ. ומה שעשה השם שיהיו שתי צרעות ולא היה די שאותה צירה שבזמן משה תעבור איתם בימי יהושע את הירדן, מכיוון שהשם אמר ליהושע, את האמור בספר יהושע פרק ג' פסוק ז', היום הזה החל גודלך בעיני כל ישראל אשר ידעון, כאשר הייתי משה אהיה עמך. לכן בשביל שלא יאמרו שזכות משה גרמה לצירה הזו להמשיך להכות בגויים, לכן הביא השם צירה חדשה שיבחכו הכל, שהיא בזכותו של יהושע. כך אומר העיון יעקב. אומרת הגמרא, התבהר במשנה שבמעמד הברכות והכללות שהיו בער גריזים והר עיבל, התחלקו 12 השבטים לשניים, 6 שבטים עלו לראש הר גריזים ו6 שבטים עלו לראש הר עיבל. ובספר יהושע פרק ח' פסוק למד ג' נאמר, וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה, חציו אל מול הר גריזים והחציו אל מול הר עיבל, כאשר ציווה משה עבד השם לברך את העם ישראל בראשונה. מזה שלא נקט הפסוק חציו אל מול הר גריזים וחציו, אלא נקט והחציו בתוספת ה', משמע שהסדר שלפיו נסדרו איזה שישה שבטים יעמדו בצד אחד ואיזה יעמדו בצד השני כבר נסדר באיזשהו מקום. ועל סדר זה אמר הכתוב והחציו, דהיינו החצי שכבר מוזכר בעוד מקום. ועל זה שואלת הגמרא, מהי והחציו? איכן מוזכר עוד כסדר הזה? מתרצת הגמרא, אמר רב כהנא, כדרך שחלוקין כאן, כסדר שעמדו על הר גריזים והר עיבל כמבואר בספר דברים, פרק זך, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעובריכם את הירדן, שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימין, ואלה יעמדו על הכללה בהר עיבל, ראובן, גד ואשר וזבולון, דן ונפתלי, כך הם חלוקים כבר באבני אפוד, בשני אבני השועם שהיו קבועים על כתפות האפוד של אהרון הכהן, שנאמר בהם בספר שמות פרק קורח, ולקחת את שתי אבני שועם ופיתחת עליהם שמות בני ישראל, שישה משמותם על האבן האחת, ואת שמות השישה הנותרים על האבן השני כתולדותם, כלומר שהיו סדורים על האבנים כסדר שהיו במעמד הברכות והכללות, וזה מה שנאמר בפסוק והחציו, דהיינו החצי שכבר מוזכר אצל אבני השועם. והטעם שתלען הכתוב זה בזה מבאר המהרש"א, שכמו שבאבני אפוד שתי החלוקות היו לזיכרון לטובה, ככתוב בפסוק, ונשא אהרון את שמותם לפני השם על שתי תיפיו לזיכרון, כך גם אותם שעמדו על הכללה לזיכרון, לברכה היא תהפך. ומה שנאמר בספר יהושע, החציו רק אצל השישה השניים, ולא מיד בשישה הראשונים, אף על גב שגם הם היו מסודרים כסדר שהיה באבני השועם, לשיטת רב כהנא, כותב הרשש, שיתכן לומר שכיוון שמהחצי שעמדו על הר גריזים היה שבט לוי שלא כולו עמד על הר, אלא חלקו עמדו למטה מהר, לכך נאמר והחצי עוד, היינו חצי מלא, עמד על הר עיבל. שואלת הגמרא על דברי רב כהנא מדברי הברייתא לקמן, שנחלקו בתנאים כיצד היה סדר שמות השבטים באבני השועם, ולפי שיטות התנאים שם יוצא, ששיטת רב כהנא שאומר שאבני השועם היו סדורים כסדר שנאמר אצל הברכות והכללות, אינה כמו לא אפתנה. מי טבעי. מקשה הגמרא בשורה השנייה מן השורות הרחבות בדף למדבב עמוד א', נאמר בברייתא, שתי אבנים טובות היו לו לכהן גדול על כתפיו, אחת מכאן ואחת מכאן, ושמות 12 שבטים כתוב עליהם, שישה על אבן זו ושישה על אבן זו, שנאמר בספר שמות פרק כוח פסוק יוד, שישה משמותם על האבן האחת, ואת שמות השישה הנותרים על האבן השנית כתולדותם. ויש לדייק מזה שכתוב דווקא באבן השנייה כתולדותם, דהיינו שנסדרו כסדר לידתם, שדווקא האבן השנייה חקוקה היא בשמות השבטים כסדר תולדותם של השבטים. דהיינו, ששישה השבטים שנולדו באחרונה מסודרים כסדר לידתם, והם גד, אשר, יששכר, זבולון, יוסף ובנימין. ולא ראשונה כתולדותם, אבל באבן הראשונה לא היו חקוקים השבטים כסדר לידתם. וזה מפני שיהודה, אף על פי שנולד הרביעי מסדר הבנים, בכל זאת מוקדם הוא מכל השישה הראשונים, והיינו שנסדרו כסדר הזה, יהודה, ראובן, שמעון, לוי, דן, נפתלי. וחמישים אותיות היו, מספר האותיות של כל שמות השבטים הם 50, ולפי הסדר שפרשה הברייתא יצא במדויק ש25 אותיות על אבן זו, ו25 על אבן זו. זו שיטת תנא קמא. ובתוספות, דיבור המתחיל 25, מביאים בשם הירושלמי שיטה הדומה לרב כהנא שהסדר בשמות השבטים היה כסדר שהיה בהר גריזים והר עיבל, והתלמוד הירושלמי מקשה שם, אם כסדר הזה נכתבו שמות השבטים, נספור אותם, ונמצא שבצד של הר גריזים היו חף זין אותיות, ובצד של הר עיבל היו חף ג' אותיות, ולא חף ה' וחף ה'. ותרצו שם התלמוד הירושלמי שבנימין היה מחולק, דהיינו, ששתי האותיות הראשונות בית נון של שמו של בנימין היו על הטור השני של הר עיבל, והאותיות יוד מם נון סופית היו על הטור הראשון של הר גריזים. ואומר הירושלמי שהדבר הזה גם מדויק מהפסוק, שלא כל שישה שמות שלימים היו על צד אחד, אלא יש שמות שהיו מחולקים, שהרי הכתוב אומר שישה משמותם, משמע חלק מהשם המלא ולא כל השם. חוזרים אל הגמרא שמביאה את שיטת רבי חנינא בן גמליאל, שהוא אומר וחולק על תנא קמא, לא כדרך שחלוקין, לא כסדר שנסדרו שמותיהם של השבטים. בחומש הפקודים, בראש חומש במדבר, חלוקין סדורים הם גם באבני אפוד. בתחילת חומש במדבר מובא ציווי השם למשה לפקוד את בני ישראל, ושמכל שבט יעמוד נשיא בשעת המפקד. ושם מובא שמות הנשיאים מכל שבט ושבט. הסדר שנסדרו שם שמות השבטים הוא ראובן, שמעון, יהודה, יששכר, זבולון, אפרים, מנשה, בנימין, דן, אשר, גד ונפתלי. אומר רבי חנינא בן גמליאל שסדר החקיקה של שמות השבטים על אבני האפוד הוא כדרך שחלוקים בחומש שני בראש חומש שמות במניין יוצאי ערך יעקב שירדו למצרים. ומבאר רבי חנינא בן גמליאל כיצד לפי זה היה סדר חלוקתם באבני האפוד. באבן הראשונה חקיקו את שמות בני לאה כסדרן, כסדר תולדותיהם, והם ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון. באבן השנייה חקיקו את שמות בני רחל, אחד מכאן, בנימין מכאן בראש האבן, ואחד יוסף מכאן בתחתית האבן. ושמות בני השפחות דן, נפתלי, גד ואשר באמצע, בין שמותיהם של שני בני רחל. ואלא מאחר שבאבן השנייה אינם סדורים כסדר תולדותיהם, שער סדר לדת השבטים שבאבן השנייה היה דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף, בנימין. מהי אני מקיים, איך אני מקיים את ציווי הכתוב לחקוק את שמותיהם כתולדותם? אלא צריך לומר שכוונת הכתוב כתולדותם הוא שצריך לחקוק כשמותן שקרא להם אביהן יעקב ולא כשמות שקרא להם משה. שאם לא כן לא מצינו שמשה קרא אלא לראובן ראובני ולשמעון שמעוני, אבל בגד ובדן לא מצינו שקרא להם גדי ודני. אבל בנביאים כן נמצא כך. דהיינו, נכתב באבני האפוד ראובן כמו שקרא לו אביו, ולא נכתב ראובני כמו שקרא לו משה. נכתב שמעון ולא נכתב שמעוני. נכתב דן ולא כתב הדני. נכתב גד ולא נכתב אגדי. ומברית הזו קשה על רב כהנא, ששיטתו שסדר שמותם באבני האפוד היה לפי הסדר שהיה באר גריזים, זה לא כאף תנא מן הברית הזו. ואם כן מהברית הזו, תיופתא דרב כהנא תיופתא. פרחה חמורה על שיטת רב כהנא. שואלת הגמרא, והלא מאי והחציו? כיצד נבאר את הכתוב ביהושע והחציו אל מול אר עיבל, שמשמע שמדבר הכתוב בחצי הידוע ממקום אחר? כי מאחר ושיטת רב כהנא הופרכה, לא מוזכר כסדר החלוקה הזאת במקום אחר. מתרצת הגמרא שיש לבאר על פי הברייתא דלהלן, תנא, נאמר בברייתא חציו של מול אר גריזי מרובה מחציו של אר עיבל. מניין האנשים ממחצית השבטים שעמדו מול אר גריזים מרובה היה ממניין האנשים ממחצית השבטים שעמדו למול אר עיבל. וזה מה שאמר הכתוב, והחציו אל מול אר עיבל, שהמועט שבחצאים היה מול אר עיבל. והסיבה שחציים של השבטים שעמד למול אר עיבל היה מועט מחברו הוא, מפני שהזקנים שבשבט לוי עמדו למטה מהאר ולא עם שאר השבטים. זקני הכהנים והלווים היו למטה עם הארון בין שני הערים, כמו שהגמרא תאמר לקמן דף למד זין עמוד א'. מקשה הגמרא על דברי הברייתא, כיוון ששבט לוי נמנו בין העומדים באר גריזים, שכן סדר העומדים על אר גריזים היה שמעון לוי, יהודה, יששכר, יוסף ובנימין, וסדר העומדים על אר עיבל היה ראובן, גד, אשר, זבולון, דן ונפתלי. אם כן, אדרבה, מפני שהזקנים שבשבט לוי למטה, בצרי להו, נחסר ממניינם למחצית השבטים העומדים על אר גריזים. ומדוע אמרה הברייתא שבגלל שהזקנים של שבט לוי עמדו למטה, מרובה חציו של אר גריזים? מתרצת הגמרא, אחי כאמר, כך כוונת הברייתא לומר, שאף על פי שזקני שבט לוי עמדו למטה ונחסר באר גריזים עניינם של זקני שבט לוי, עם כל זאת היה מניין העומדים על אר גריזים מרובה משל אר עיבל, וזאת כיוון שבני יוסף עמהם. ומצאנו שנתרבו בני שבט יוסף בנפשות, שנאמר בספר יהושע פרק י"ז פסוקים י"ד ט"ו, וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד, ואני עם רב, עד אשר עד כה ברכני השם. ויאמר עליהם יהושע, אם עם רב אתה, עלה לך היערה וברת לך שם. ורשי מפרש, עד אשר עד כה ברכני השם, עד אשר היית שנתרבה מניינו ממניין ראשון למניין 20,500 כמניין כה בגמטריה. שהרי במניין ראשון אתה מוצא במנשה בספר במדבר 2,030,200. ובמניין אשר כתוב בפרשת פנחס נמצא מניינם 2,050,700. ולפי פשוטו, עד אשר עד כה, הכוונה, עד אשר כך שמרובים אנו, כאשר אתה רואה. אם כן, בני יוסף טענו ליהושע שאין די להם בנחלה שקיבלו לפי רוב מניין אנשיהם, ויהושע ישיב להם שאם הם עם רב, שיפנו יערות על ידי שיחרטו את העצים. דורשת הגמרא את הפסוק הנזכר, אמר להם יהושע לבני יוסף, אם עם רב אתם, לאיחו ואחביאו עצמכם ביערות שהם מקומות מוסתרים מאנשים ושם תדורו בכדי שלא תשלוט בכם, עין הרע. והרשב"א מפרש שמה שדרשה הגמרא כך, זה מכיוון שאין לפרש כפשוטו שישיב להם יהושע, שירבו מקום מושבם על ידי שיחרטו את העצים. כי ממה נפשך? אם זה בחלקם, אז גם ללא רשותו של יהושע הם יכולים לכרות את העצים. אם זה מחלק של שבט האחר, לא היה נותן להם יהושע רשות לבנות שם. לכן דרשו שאמר להם עיצה טובה שידורו ביערות. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמרו לבני יוסף ליהושע, זרי די יוסף לא שלטה בי עין הבישה, בזרו של יוסף אין שולטת עין הרע. לכתיב, נאמר בברכה שבירך יעקב אבינו את יוסף לפני מותו בספר בראשית פרק ממתת פסוק חב"ת, בן פורת יוסף בן פורת עלי עין. ושם פירש רשי בן פורת בן חן, הפריון נמתי לרבי שמעון. כך לשון הגמרא במסכת בבא מציעא דף קי"ט עמוד א'. ואמר רבי אבהו, אל תקרי עלי עין, או אל תהי קורא עלי עין, אלא עולי עין, שבני יוסף עולים ומשולטים על העין, ולא העין שולטת עליהם. הביאה הגמרא לימוד נוסף שאין עין הרע שולטת בבני יוסף. רבי יוסי בר רבי חנינא אמר מאחה, מפסוק זה יש ללמוד שאין עין הרע שולטת בהם שיעקב אבינו ברך את בני יוסף. בספר בראשית פרק ממחת פסוק תזיין, והתגול הרוב בקרב הארץ. כמו שדגים פרים ורבים במים, כן בני יוסף יפרו וירבו בארץ. ובזה שדימה יעקב את בני יוסף לדגים, דרש רבי יוסי ברבי חנינא, שכיוון בזה יעקב אבינו לומר, מה דגים שבים המים מחסין עליהם, ועל ידי זה אין עין שולטת בהן, אף זרו של יוסף אין עין רעה שולטת בהם. לעיל בברייתא, בדף למד וו עמוד א', נאמר שמניין האותיות היוצאים משמותם של השבטים, הם 50, 25 אותיות על אבן אחת ו-25 אותיות על האבן השנייה. דנה בזה כעת הגמרא. בקשה הגמרא על דברי הברייתא, הני 50 אותיות, הני 50 אותיות? וכי מספר האותיות שהיו על אבני שועם, 50 הם? הרי 50 נכי חד האביין, כשתמנה את מניינם תמצא 49 אותיות, ותרץ את הגמרא מר רבי יצחק, יוסף הוסיפו לו אות אחת, שנאמר בתהילים פי א' עדות, ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים. ובאופן זה גם כתבו את שמו של יוסף באבני השועם. על ידי הוספת האות ה' מצטרף המניין ל-50. מתקיף רב נחמן בר יצחק, מקשה רב נחמן בר יצחק על תירוצו של רב יצחק, איך ייתכן שכתבו באבני השועם יוסף כמו שהוסיפו לו בשמו אחר כך? הרי לעיל אמר התנא של הברייתא כתולדותם בעינן, שהשמות שנכתבו על אבני האפוד היו כמו השמות שניתנו להם בלידתן, ואז היה נקרא יוסף ללא התוספת של ההות ה'. מתרץ את הגמרא תירוץ אחר, אלא כל התורה כולה בנימין כתיב בלא האות יוד האחרונה. ואף על גב שישנם פעמים שכתוב בתורה בנימין מלא, וכגון האמור בספר בראשית פרק מבית פסוק ד' ו' בנימין אחי יוסף לא שלח, בכל זאת כותב תרומת הדשן שכוונת הגמרא שרוב הפעמים כתוב בתורה בנימין חסר, בלי היוד השנייה. ואחרי הרוב הולכים גם לעניין לכתוב גט. אם צריך לכתוב את השם בנימין, כותבים אותו ללא היוד האחרונה. ואחה, באבני האפוד, כתוב בנימין שלם, כפי שקרא לו אביו כשנולד, כדכתיב בספר בראשית פרק למדי פסוק חי. ואביו קרא לו בנימין, וזאת משום שבאבני האפוד כתובים השמות של השבטים, כשמות שקרא להם אביהם, לך 50 אותיותם. ובער המהרשאה, שמה שלא כתוב בכל התורה בנימין מלא כפי שקרא לו אביו, כי דווקא לגבי קריאת אביו, שבוודאי יש טעם בקריאתו כך, אז זה כתוב מלא. כמו שרשי פירש שם בספר בראשית, בן ימין, בן שנולד בדרום, כשהגיע יעקב מארם נהריים הייתה ארץ כנען בדרומו. או שנקרא בנימין על שם, בן ימין וימין מלשון חוזק. לכך הוא צריך לכתוב ימין מלא ביוד לידע טעם קריאת אביו, שהיא משום כך, אבל בכל התורה איפה שמזכירים את בנימין, לא צריך להשמיע את טעם קריאתו, וכיוון שהיוד האחרונה נחה, דהיינו שאינה נקראת כשאומרים בנימין, לא דקדק לכותבה. להי למדנו שהוסיפו את האות ה' על שמו של יוסף, כמו שנאמר עידות ביוסף שמו. מבארת הגמרא את הטעם לכך. אמר רב חנה בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה, בשמו של רבי שמעון חסידה, יוסף הצדיק, מפני שקידש שם שמיים בסתר, שהיה בסתר בניסיון קשה לדבר עבירה והתגבר על יצרו, כמו שתבאר הגמרא לקמן. בשכר זה הוסיפו עליו רק אות אחת משמו של הקדוש ברוך הוא. דהיינו שליוסף יש שלוש אותיות עיקריות משם השם, יוד, קי וווו. ההי האחרונה אינה נאמרת. יהודה, על ידי שקידש שם שמיים בפרסיה, כמו שהגמרא תפרש לקמן, נקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא, שבאותיות יהודה יש את כל אותיות שם הוויה. שואלת הגמרא יוסף מהי, מהו המעשה של יוסף שקידש בו שם שמיים בסתר? אומרת הגמרא דכתיב נאמר בספר בראשית פרק למתת פסוק י' א', ואי כהיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. אמר רבי יוחנן מה שגילתה התורה שבא באותו היום שלא היה איש מאנשי הבית שם, מלמד ששניהם יוסף ואשת פוטיפר לדבר עבירה נתכוונו, שידע שכולם הלכו ואין איש מלבדם בכל הבית, ולשם עבירה נכנס. ונשאלת השאלה, הגמרא אומרת שיוסף קידש שם שמיים בסתר ומביאה מעשה להיסטור, לשבה הגמרא ללמדנו שלא תאמר שמחמת יראה מפחד אדונו ואנשי ביתו נמנע יוסף מן העבירה. השמיענו הכתוב שלא היה מקום לפחד מאיש כיוון שכולם הלכו מהבית, ואפו לדבר עבירה נכנס, ואם כן היה יצרו גדול ואף על פי כן קידש שם שמיים בסתר והתגבר על יצרו. כך מסביר עם הארשה. הביאה הגמרא מחלוקת המוראים בעניין הזה. אמר בפסוק ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, נחלקו רב ושמואל איזה מלאכה כוונת הכתוב. אחד אמר לעשות מלאכתו ממש, לעשות מלאכתו המיוחדת לו אצל אדונו. אחד אמר שמזה שנקט הפסוק ויבוא הביתה לשון ביה, יש לפרש שלעשות צרכיו דבר עבירה נכנס. וכעת מבארת הגמרא את המשך הפסוקים, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. שואלת הגמרא, אפשר האם ייתכן שבית גדול כביתו של אותו רשע פוטיפר שהיה שר גדול בבית המלך והיו לו משרתים רבים, לא היה בו איש? אלא תנא דבי רבי ישמעאל שנו התלמידים בבית מדרשו של רבי ישמעאל שאותו היום יום חגם של הגויים היה, והלכו כולן לבית עבודת כוכבים שלהם ורק אשת פוטיפר נשארה בבית, והיא אמרה להן לאנשי הבית שחולה היא ולכן אינה הולכת. אולם הטעם האמיתי שלכן לא הלכה הוא, משום שאמרה לעצמה, אין לי יום שנזקק לי יוסף כיום הזה, שכיוון שביום זה אין איש בבית, עכשיו הוא שעת הכושר לפתות את יוסף לדבר עבירה. מבארת הגמרא את הפסוק שלאחריו, ותתפסהו בבגדו לאמור שכבה עימי. מבארת הגמרא באותה שעה שרצה לעבור את העבירה עימה, בעתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון. אמר לו יעקב אבינו יוסף, עתידין השמות של אחיך שיכתבו על אבני האפוד, ואתה עתיד להיות כתוב ביניהם. רצונך שלדי מעשה העבירה שתעשה, שימחה שמך מביניהם, ותיקרא רואה זונות שנהיה להם לרע, ועל ידי זה תפסיד את שמך הטוב, נכתיב בספר משלי פרק חפתת פסוק ג' ורואה זונות יאבד הון. הון הוא שם טוב שהוא יקר מכל הון. לאחר ששמע יוסף מיעקב אבינו כדברים האלה, מיד ותשב באיתן קשתו. כשברך יעקב את יוסף לפני מותו אמר לו את הדברים הללו. אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר מלמד שנתחרט בדעתו מלעשות את העבירה ושב הקשתו שכבת זרו לאיתנו למקומה. היא נקראת כן על שם שיורק החץ. יש שמפרשים, קשתו מלשון קושי, שווה קשיות ערוותו למקומה. כך מפרש המהרש"א. וערת הגמרא את המשך הפסוק, ויפוזו זרועי ידיו, דורשת הגמרא ויפוזו פירושו, ויפוצו. צדי וזין מתחלפים בכמה מקומות, זעקה, צעקה, וזה לשון פיזור, וזרועי זה לשון זרע. וזה פירוש הפסוק, שנעץ יוסף ידיו בקרקע, וזה נלמד ממה שאמר הפסוק ידיו לשון רבים, בכדי לייסר את עצמו ועל ידי זה יהיה טרוד בצערו ויפוג ממנו חוסקו של יצרו ויצא שכבת זרו מבין ציפורני ידיו. ובתשובת הגאונים הוא כותב שלשון הוויו כמו ערים גדולות ובצורות בשמיים. התכוון הכתוב לומר כאן שכל מקום שמצאה זרו מקום לצאת יצא ונתפזר. אבל הבן יהוידע כותב שבדווקא כתבה הגמרא הזאת שלא יצא זרו בדרך הטבע להורות שלא מחמת מחשבה רע וכיוצא בזה יצא זרו אל הגזירת שמיים הייתה שיהיה סתירה על מנת לבנות. ואירת הגמרא את המשך הפסוק מידי אביר יעקב משם רואה אבן ישראל, דורשת הגמרא מגרם לו ליוסף שיחקק על אבני אפוד ולא ימחה משם בגלל מעשה עבירה, אלא אביר יעקב, על ידי שדיבר אליו יעקב והעביר לו אבירות וחוזק להכניע את יצרו, אז הוא זכה להיכתב ביניכיו על אבני האפוד. וזה המשך הפסוק משם רואה אבן ישראל, שנכתב על האבן מאבני ישראל אבני האפוד בזכות אביר יעקב. מבארת הגמרא את המשך הפסוק משם רואה אבן ישראל משם על ידי יעקב אביו שדיבר אליו ופרש מעבירה, זכה יוסף ונעשה רואה לישראל. כתב המהרש"א שזכה לזה מחמת שקיבל את דבריו של אביו שמייעשה עבירה יהיה נקרא רואה זונות והתגבר על עצמו על כן ונהיה להפך. זכה להיקרא רואה ישראל. והבן יהוידע כתב שבעבור ששמר את עצמו מאיסור ערווה, נהפכו אותיות ערווה לרואה, ונעשה רואה ישראל. ומצינו שיוסף נעשה רואה לישראל, שנאמר בתהילים פי, רואה ישראל, דהיינו הקדוש ברוך הוא, האזינה, נוהג כצון יוסף, המנהיג את עמו כצונו של יוסף. מכך שדוד המלך קרא לעם ישראל צונו של יוסף, נמצאנו למידים שיוסף נקרא רואה לעם ישראל. ובתהילים מפרש רשי, שנקרא יוסף רואה לעם ישראל בגלל שזן אותם ופרנס אותם בימי הרעב. אומרת הגמרא תניא, נאמר בברייתא, לולא המעשה של אשת פוטיפר היה ראוי יוסף לצאת ממנו י"ב שבטים כדרך שיצאו מיעקב אביו. שנאמר בספר בראשית פרק ל"ז פסוק ב', אלה תולדות יעקב יוסף. כתולדות שיצאו מיעקב ראוי לצאת מיוסף. והמהרש"א מוכיח את הדרשה הזו, כי אם כפשוטו שמונה הכתוב תולדותיו של יעקב, כמו שמונה הכתוב אלה תולדות נוח, שם, חם ויפת, היה לה כתוב לומר לפי סדר הולדתם, ראובן שמעון. למה הוא התחיל עם יוסף? אלא ודאי נכתב כן לדרשה שאמרה הגמרא שהיה ראוי יוסף לצאת ממנו י"ב שבטים. אלא שמחמת שיצא שכבת זרו מבין 10 ציפורני ידיו לבטלה, נפחתו לו 10 בנים, ואף על פי כן שהוא לא זכה לזה יצאו אלו 10 מבנימין אחיו. ואין הכוונה שלולי מעשה זה היה יוסף מעמיד י"ב שבטים ובנימין לא היה מעמיד בנים כלל, כי לא מסתבר לומר שבנימין היה ערירי לולי המעשה הזה, אלא שריבוי הבנים המצוי אצל בנימין יותר משאר אחיו זה בשביל להעמיד מפני רחל י"ב תולדות. לולי המעשה הזה היה יוסף מעמיד את ריבוי התולדות לבד. וכולן נקראו על שמו כל בני בנימין שנולדו, קראן בנימין על שם אחיו, שנאמר בספר בראשית פרק מ"ו פסוק כ"א, ובני בנימין בלה ובכר ואשבל, גרה ונעמן אחי וראש מופים וחופים וארד. מפרשת הגמרא כיצד נקראו כולם על שם יוסף. בלה נקרא כן על שם יוסף שנבלע בין האומות כשמחרו אחיו. ובכר נקרא כן על שם יוסף שבחור לאמו היה. ואשבל נקרא על שם יוסף ששבעו אל ליוסף לבין האומות. גרה נקרא על שם יוסף שירד למצרים והוא גר בחסניות בארץ נוכריה, כמו חסנייתו של האדם שהוא גר ונוכרי בה ואינו ביתו הקבוע. ונעמן על שם יוסף שהיה נעים ביותר. אחי וראש קרא להם על שם יוסף, אחי הוא מהם ואין לי אלא הוא, וראשי גדול ממני הוא. מופים על שם יוסף שהיה פיו כפיו של יעקב שלימדו הלכות שקיבל משם ועבר. וחופים שהוא יוסף לא ראה בחופתי ואני לא ראיתי בחופתו. וארד על שם יוסף שירד לבין אומות העולם. איקא דאמרי, יש מפרשים שקרא לו וארד, שפניו של יוסף דומין לוורד. אומרת הגמרא, אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשעה שאמר לו פרעה ליוסף, ספר בראשית פרק מ"א פסוק מ"ד, אני פרעה ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. אמרו הצטגנני פרעה, החכמים החוזים בכוכבים ויודעים בחוכמת המזלות, אמרו לפרעה, עבד שלקחו רבו ב-20 כסף, כנאמר ויעברו אנשים מדיינים סוחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף ויביאו את יוסף מצרימה, תמשילהו עלינו להיות משנה למלך? הרי כתוב בחוקי מצרים שאין עבד ראוי למלכות, כמו שמובא בבראשית רבה, ורשי מביא את הדברים. אמר להם פרעה, גינוני מלכות, גווני וסימני מלכות, גבורה, חוכמה ויופי, אני רואה בו ביוסף, ועל כן אין נראה שהגיע מבית עבדים אלא מבית מלכים, ושלא כדין נמכר למלך, כמו שאמר יוסף עצמו, כי גנוב גונבתי מארץ העבריים. אמרו לו חכמיו, אם כן שיש בו סימני מלכות, יהיה יודע ב-70 לשון, שכל העומד להיות מלך חייב לדבר ב-70 שפות. יד בא גבריאל ולימדו 70 לשון. אמנם לא אבק הגמר לא הצליח יוסף ללמוד ממנו את ה-70 לשון, הוסיף לו עוד אחת משמו של הקדוש ברוך הוא ולמד, הצליח להבין, שנאמר בתהילים פי א', עדות ביוסף שמו בצייתו על ארץ מצרים. שפת לא ידעתי ישמע, שעל ידי שהוסיפו לו את האות ה' על שמו של יוסף, בצייתו למלוך על מצרים, אפילו שפת לשון אשר לא ידע, שמע והבין את הלשון. ולמחר, למחרת היום שלימדו גבריאל 70 לשון, כל אישנה דאישתאי פרעה בעדי עדר לי, בכל לשון מה-70 לשונות שדיבר פרעה עם יוסף לראות האם אכן יודע הוא ב-70 לשון וראוי לו למלכות, יחזיר לו יוסף תשובה באותו לשון. לאחר שגמר פרעה לדבר עם יוסף, אשתאי איהו בלשון הקודש. דיבר יוסף עם פרעה בלשון הקודש, לא אבק הידע מה אבא אמר. לא הבין פרו את שפת יוסף. אמר לי, אומר לו פרו ליוסף, אגמירי, למדייני לשון הקודש, אגמרי ולא גמר, לימדו יוסף, אבל פרו לא הצליח ללמוד. אמר לו פרו ליוסף, השתבע לי, דלא מגלה, תשבע לי שלא תגלה, שאיני יודע בלשון הקודש. ואומר המערשה שלא חשש פרו שעל ידי שלא יודע בלשון הקודש לא ראוי הוא למלכות, שהרי לשון הקודש אינה כלולה ב-70 לשון, אלא שגנאי הוא למלך, שאדם שאינו מלך יודע יותר מהמלך עצמו. ואכן השתבע לו, נשבע יוסף לפרו שלא יגלה לאיש. מביאה הגמרא מעשה נוסף עם פרו ויוסף הקשור לשבועה שנשבע יוסף לפרו. כי אמר ליבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, שמה תקברני, ועתה אלנה והקברה את אבי ואשובה. פסוק בספר בראשית פרק נון פסוק ה', אמר לפרעה ליוסף, זיל, איצ'יל השבועתך, לך ישאל על השבועה שהשביע אותך אביך, ובכך לא תעבור על השבועה ותוכל להישאר במצרים. וזאת מכיוון שידע פרעה שמימי מצרים מתברכים בזכות יעקב, ולכן לא רצה שמיטת יעקב תעלה מארץ מצרים. אמר לי, ענה יוסף לפרעה, ואיצ'יל אינם ידידך, אם אלך להישאל על שבועתי לאבי, אשאל גם על שבועתי לך, לא לגלות שאינך יודע את לשון הקודש. ואף על גב שאין להתיר את שבועתו שנשבע לחברו אלא מדעת חברו, כמו שאומרת הגמרא במסכת נדרים דף סמכי עמוד א' לגבי מודר הנאה, ולומדים את זה משבועה שנשבע משה ליתרו. בכל זאת מתרצים תוספות בדיבור המתחיל איצ'יל נמי ידידך, שרק בתור גוזמה אמר זאת יוסף לפרו בכדי שיבהל וירשה לו לעלות ולקבור את אביו, אבל באמת לא היה יכול להתיר את השבועה אם לא מדעת פרו. ואכן כששמע פרו כך, אף על גב דלא ניחלי, אף שלא היה לו נוח שמיטת יעקב תעלה ממצרים, אמר לי, הוא אומר לי יוסף, עלי הוא קבור את אביך כאשר ישביעך. חוזרת הגמרא לנאמר לאל שיהודה קידש שם שמיים בפרסיה, ומבארת הגמרא כמה קידש שם שמיים. שואלת הגמרא יהודה, מה היא, איכן קידש יהודה שם שמיים בפרסיה? אומרת הגמרא דתניא, נאמר בברייתא, היה רבי מאיר אומר, כשעמדו ישראל על הים וציווה להם משה מפי השם שיסו לתוך הים, היו שבטים מנצחים זה עם זה, מתווכחים זה עם זה, זה אומר אני יורד תחילה לים וזה אומר אני יורד תחילה לים. ולכאורה נשאלת השאלה, כל הים פתוח ואפשר לכולם לקפוץ, מה היה המקום לוויכוח? כותב העץ יוסף שהוויכוח היה שהרי השם כפה לדבריו ואמר דבר אל בני ישראל וישאו, והיה די בדברים האלו, למה כפה לומר ויבואו בני ישראל בתוך הים? טען יהודה שכיוון שהוא הבכור, השם התכוון אליו בפעם הראשונה שהוא ירד ראשון ואחריו כולם. אבל בנימין טען שהוא היחיד שנולד לאחר שנקרא יעקב בשם ישראל. לכן כשהשם אומר בני ישראל, כיוון בדבריו עליהם. אם כן, אומרת הגמרא, היו השבטים מתווכחים זה עם זה, זה אומר אני יורד תחילה לים וזה אומר אני יורד תחילה לים. קפץ שבטו של בנימין וירד לים תחילה, שנאמר בתהילים סמחת, שם בנימין צעיר רודם. ועל פי פשוטו של הפסוק מפרש הרד"ק, שפסוק זה מדבר על מלחמת אשור עם חזקיה, שמלך באותה תקופה על שני שבטים, יהודה ובנימין. וזאת כיוון ששאר השבטים גלו על ידי סנחירב. ומה שאמר צעיר אדם, היינו שרדה בנימין באויביו, אף על פי שהיו רבים ממנו. אם כן, דורשת כאן הברייתא, אל תקרי רודם שפירושו רדיה ומלכות, אלא רד ים שירד תחילה לים, והיו שרי יהודה מתקנים בבני שבטו של בנימין על שירדו ראשונים לים, והיו רוגמים אותם באבנים. שנאמר בהמשך הפסוק, שרי יהודה רגמתם, שרי זבולון, שרי נפתלי. שגם הם היו רוגמים באבנים את בנימין על שנתקנו בו שירד ראשון. ולפיכך בשכר שהזדרז בנימין לקיים ציווי השם לרד לים, זכה בנימין הצדיק ונעשה ושפיזיכן לגבורה, אכסניה לשכינה שנבנה בחלקו מקום קודש הקודשים. שנאמר בספר דברים פרק למד ג' פסוק י' ב', לבנימין אמר, ידיד השם ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום, ובין כתיפיו שכן, שהשכינה שורה באמצע חלקו. ובמסכת מגילה דף חבב עמוד א' נאמר שבחלקו של בנימין היה אולם והיכל וקודש הקודשים, ובחלקו של יהודה היה הר הבית, הלשכות והעזרות, ורצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין, ובה היה בנוי המזבח. ובספרי על פרשת וזאת הברכה נאמר שבנימין זכה להשראת השכינה בחלקו מפני שהוא היחיד מבין השבטים שנולד בארץ ישראל. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לו רבי יהודה לרבי מאיר, לא כך היה המעשה שכל השבטים רצו לירד ראשונים לים ובנימין קפץ ראשון לכולם, אלא כך היה המעשה. כשאמר השם למשה דבר אל בני ישראל וישאו, היו השבטים מתווכחים. זה אומר אין אני יורד תחילה לים, וזה אומר אין אני יורד תחילה לים. ולא שמיינו חלילה השבטים לקיים ציווי השם לירד לים, אלא שהשבטים טענו שמאחר שאמר השם ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, הרי כוונתו שקודם יבקע הים ואחר כך הם יעברו, ולכן לא רצו להירד לים שלא לעבור על ציווי השם. אבל נחשון בן עמינדב הבין שאילו כן היה רצון השם, היה אומר ויבואו ביבשה בתוך הים. מזה שנאמר ויבואו בתוך הים ביבשה, ודאי שרצונו של השם שיכנסו לים ואז הים יהפך ליבשה. ממשיכה הברייתא ואומרת, קפץ נחשון בן עמינדב משבט יהודה וירד לים תחילה. ומה שהשם אמר למשה אחר כך, הרם את מטך לים ובקעהו ויבואו בני ישראל, זה מדבר על שאר השבטים שיראו פחדו לרדת לים. ומאיפה יודעים שקפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה, שנאמר בספר הושע פרק י"ב פסוק א', סבבוני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עוד רד עם אל ועם קדושים נאמן. ובפשט הכתוב כותב רשי שם בספר הושע, שאף על גב שכל השבטים השתחוו לעבודה זרה, שבט יהודה לא קרא ברך לעבודה זרה, ומושל עוד בעירת אלוקים, וזהו יהודה עוד רד עם אל, רד לשון ממשלה, עם אל שמושל בעירת אלוקים. כל השבטים לא בטחו בהשם וכיחשו באמונתו ומיננו לרדת לים, כיוון שעדיין הוא לא נבקע. אבל שבט יהודה בטחו בהשם וירדו לים, ועל ידי זה קיצו שם שמיים שהאמינו בהשם ובמשה עבדו. ועליו על שבט יהודה מפרש בקבלה שכיוון שקפץ לממי הים עוד לפני שנבקע, התפלל יהודה להשם, הושיעני אלוקים כי באו מים עד נפש, טבעתי באבן מצולה ואין מעמד, באתי במעמקי מים ושיבולת שטפתני. תהילים סמכתת, אל תשטפני שיבולת מים ואל תבלעיני מצולה. אומרת הברייתא, באותה שעה שקפצו שבט יהודה לתוך הים, היה משה מאריך בתפילה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ידידיי טובעים בים ואתה מאריך בתפילה לפניי, לא יהיה עכשיו להאריך בתפילה שישראל נתונים בצרה, ובמקום סכנה אין מתפללים אל התפילה קצרה, כמו שנאמר במסכת ברכות דף כ עמוד ב. אמר משה לפניו, לפני השם ריבונו של עולם, ומה בידי לעשות? אמר לו השם, דבר אל בני ישראל ויסעו, שימשיכו לישא בים, ובזכות אמונתם בי אקרא להם את הים. ואתה ארם את מתך ונטה את ידך על הים ובקעהו, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. לפיכך בשכר זה שקפץ ראשון לים וקידש שם שמיים, זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל, להיות מושל ומלך בישראל, שנאמר בתהילים קוף י"ד, בצאת ישראל ממצרים הייתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו. כשיצאו ישראל ממצרים נתקדש יהודה להיות מלך ומושל על ישראל. וכתוב בפסוק שאחריו, הים רעב הינוס, דורש לברייתא, מה טעם הייתה יהודה לקדשו וישראל ממשלותיו? בגלל מה זכה למלוך בישראל? משום דה הים רעב הינוס. משום שראה הים את גבורתם של שבט יהודה שקפצו במסירות נפש למים ונס מפניהם, שזכו למלכות בגלל שקפצו ראשונים למים. ומפני מסירות נפש זו של יהודה לקדש שם שמיים, זכה להיקרא כולו על שמו של השם, כפי שאמרה הגמרא להיל בדף למדוו עמוד ב'. ומהגמרא להיל מבואר שכשקפצו אל המים עדיין לא נס הים, עד אשר בקע משה את הים במתהו. אז מבאר המערשה שכוונת הגמרא, שכשהים ראה שקיצו יהודה ועשה קידוש שם שמיים לראה תחילה לים, נס מפני יהודה והיינו שלא ידביין בים. על זה נאמר הפסוק, צדיק מושל בעירת אלוקים, שאפילו שטבע הים להדביע, מכל מקום לא נטבעו בו. חוזרת עכשיו הגמרא לעסוק בסדר עמידת השבטים בהר גריזים והר עיבל. תניה שנינו ברייתא המופיעה בתוספתא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, אי אפשר לומר ששבט לוי עמדו למטה מההר, כפי שמשמע מהפסוק בספר יהושע פרק ח' פסוק למד ג', וכל ישראל וזקנה ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון כנגד הכהנים הלוויים נושא ארון ברית השם. ועל פי המבואר מהפסוק הזה, השבטים עמדו על הערים והם היו נגד הארון. אם כן, משמע שארון היה למטה מהערים, וכתוב שהלוויים עמדו אצל הארון, הרי שהלוויים היו למטה. אי אפשר לומר כך, מכיוון שכבר נאמר בספר דברים פרק ז' פסוק י"ב שעמדו למעלה. נאמר שם, אלו יעמדו לברך את העם על אר גריזים בעוברכם את הירדן, שמעון ולוי וגומר. ולכן לא ייתכן לומר ששבט לוי עמדו למטה. וגם אי אפשר לומר ששבט לוי עמדו למעלה, כמו שמשמע מהפסוק בספר דברים, שהרי הפסוק בספר יהושע נאמר בו, שעמדו למטה לצד הארון מתחת הערים, הכיצד, איך ניישב את משמעות הכתובים, שלא יסתרו אחד את השני. זקני כהונה ולוויה עמדו למטה, והשאר למעלה. רבי יהושע אומר, חילוק אחר ליישב את הפסוקים. כל הראוי לשרת לשאת את הארון, דהיינו מגיל 30 ועד גיל 50, אילו עמדו למטה, והשאר למעלה. שואל המערשה, הרי בספר יהושע נאמר שעמדו אצל הארון הכהנים הלוויים נושא אהרון ברית השם, ונושא אהרון היו מגיל 30 עד גיל 50. אז איך ייתכן לומר שהסקנים שבלוויים שאינם כשרים לישא את הארון עמדו למטה? תרץ המערשה של המנדה אמר הראשון כאן, צריך לומר שבאותה שעה על פי הדיבור היו נושאים ארון זקני כהונה ולוויה. ועליהם אכן נאמר נושא ארון ברית השם. אילו היון יעקב מתרץ שאין הכוונה לסקנים בשנים, אלא חכמים וגדולים שבהם, כמו שנאמר, אין זקן אלא מי שקנה חוכמה. והתוספות, בדיבור המתחיל אי אפשר לומר, מביאים לתרץ בשם הירושלמי את סתירת הפסוקים שלעולם כל שבט לוי עמדו על האר. כיוון שהוקש לוי לשימון, מה שימון כולו על האר, כך גם לוי כולו על האר. כוונת הפסוק בספר יהושע, שכל ישראל עמדו נגד הכהנים הלוויים, היינו רק הכהנים. הם נקראו גם לוויים, כמו שרב יהושע בן לוי אמר שבחבדלת מקומות נקראו הכהנים לוויים, כמו שאומרת הגמרא במסכת יבמות דף פיבה ועמוד ב'. רבי חולק על שיטת הגמרא שהשבטים עמדו על האר והלוויים למטה מן האר. ואומנם גם לשיטתו צריך לבאר כפי אחד התירוצים שהובאו לאל, ולא עליהם הוא חולק. כי בדבריו עדיין לא מתורץ כלל סתירת הפסוקים. שהרי גם אם כולם היו למטה מן האר, עדיין ישנה סתירת הפסוקים. מהכתוב בספר יהושע משמע שעמדו מחוץ לשער השבטים, ובנאמר בספר דברים משמע שעמדו יחד עם כל השבטים. כך מסביר המהרש"א. אומרת הגמרא, רבי אומר, אילו ואילו בין ישראל ובין הלוויים למטה מהערים הם עומדים. שכך משמע מלשון הפסוק בספר יהושע, שנאמר שם שעמדו מול האר, ולא כתוב שעמדו על האר. והעומדים בין הערים הפכו פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה, כלפי הר עיבל ופתחו בכללה. והרשש כותב שדברים אילו אינם דברי רבי, אלא הם עלי בדקו לאלמה. וזה בעצם סיום דברי התוספתא ששאלה על סתירת הפסוקים, והמשיכה התוספתא שהפכו את פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה, כלפי הר עיבל ופתחו בכללה. שואלת הגמרא לדברי רבי שאמר שכל ישראל עמדו למטה, מהי על? מדוע נאמר בפסוק אלו יעמדו לברך את העם על הר גריזים? הרי כלל לא עמדו על ההר. תרצת הגמרא פירוש המילה על לפי רבי בסמוך, שעמדו בסמוך להר, אבל לא על ההר ממש. הביאה הגמרא שמצאנו שסבר רבי שהמילה על פירושו בסמוך. כדי תניה, כמו ששנינו כאין זה בברייתא, המופיע במסכת מנחות דף סמך ב' עמוד א', לגבי מה שנאמר בניין לחם הפנים בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק ז', ונתת לה מערכת לבונה זקה, רבי אומר על פירושו בסמוך, שאין כוונת התורה ליתן לבונה על מערכת לחם הפנים ממש, אלא שייתן אותה בסמוך למערכת. והוא מבאר מניין שאכן כך הוא הפירוש. אתה אומר על בסמוך? אתה אומר שכוונת המילה על זה בסמוך? או אינו אלא על ממש? מה הכרח לומר שעל הכוונה בסמוך, אולי באמת כוונת הפסוק שייתן את הלבונה על המערכת ממש? והוא מבאר כשהוא אומר בספר שמות פרק מ' פסוק ג' וסקות על הארון, כשאומר הפסוק לפרוס את הפרוכת על הארון, ודאי שאפילו שכתוב על הארון, אין הכוונה שהפרוכת תהיה כסכך על הארון ממש. שהרי הפרוכת הייתה מחיצה להבדיל בין הקודש לבין קודש הקודשים. כמו שאומרת הגמרא במסכת סוכה, דף זין עמוד ב', פרוכת מחיצה היא וקקר ירחמנה סככה. וקוראת לה התורה מלשון סכך, אבל בעצם היא משמשת למחיצה. אלא כוונת הפסוק שהייתה פרוסה בסמוך לו. וקרא לזה הפסוק וסקותה כי סוכה זה לשון הגנה. והרמב"ן מפרש מלשון מסך. הווה אומר, מוכח אם כן, שהמילה על פירושו בסמוך. ולכך, גם כשאומר הכתוב ליתן לבונה על מערכת לחם הפנים, אין הכוונה עליה ממש, אלא בסמוך לה. וכן בפסוק אלה יעמדו לברך את העם על אר גריזים, אין הכוונה על האר ממש, אלא בסמוך לאר. ותוספות דיבור המתחיל מהי? אומרים שהיה אפשר להביא ראיה מהמשנה במסכת מנחות, שהבשאול סבר שהלבונה ניתנת בין המערכות ולא על ממש. ורבי מאיר ורבי יהודה חולקים עליו וסוברים שכיוון שנאמר ונתת על המערכת, הפירוש ייתן את הלבונה על המערכת ממש. למה לא הביאה משם ברייתא את ראייתה? כיוון שבברייתא נאמר בפירוש הווה אומר על בסמוך, ובמשנה לא נאמר כן בפירוש. לכן הביאה הגמרא ראייה מהברייתא. עוד אומרים התוספות שגם לרבי הסובר שהמילה על פירושו בסמוך, אינו אומר זאת אלא כשיש זירת הכתוב, כמו כאן במקום עמידת השבטים. או איכן שיש טעם לומר כך, כגון בלבונה שלא תינתן על המערכה ממש אלא בסמוך לה. או מטעם שלא תפרוס הלבונה את הלחם. או מטעם שאין דרך ליתן כך דבר למלך, אלא שיהיה בצידו. אף על גב שסובר רבי שאיכן שאין טעם או גזירת הכתוב אין לומר על בסמוך, מכל מקום איכן שעשה על בסמוך ולא על ממש, בדיעבד יצא ידי חובה. כעת מוריי ורבותיי, אנחנו מתחילים את שמחת חתן וחלה בשמחה ובטוב לבב ובהתרגשות ובהודיה לבורא עולם על כל אשר גמלנו, ותכף ומיד נשאל את שש השאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. יעלה ויבוא אברהם פריד.
או, מזל טוב, מחרוזת חתונה. איזה יופי, אוקיי. אצלכם בשמחות, בלב שמח. היי, שנזכה לחתונה הגדולה, שמחכים, מחכים, מחכים לחתן. בורא עולם, שיצא לקראת קלתו עם ישראל, אנחנו מוכנים, מחכים. כמה זמן אפשר לחכות? חתן, בוא נלך לחופה. יותר טוב להיות שמח. Ras Hashem Yisborech Ule Mazel Toiv Magid Mereshi Sachris Hu Yiten Shem Toiv Ushieris Luei Yile Divrei Atenoyim Vehaberis Sheni בין שני הצדדים לשם ולספרס דהיינו מצד אוהך ויוחיד ומיוחד בו יראי כובו חוכם קדמוי ומצד השני אלוהים כנסס יסרבו אלי קלו קירבו הבני אימו קלו קירבו הבני צד החוסון כל צבו השמיים עושר לוחים וחיוץ ויופני הקוידש אור קבלון מצד הקלם צדי כידוי ותינוי כס ותינוי כשל מסר הרבון
leiko oyich Kim sois choson al kalu Oho yosis Ola yich Et leiko oyich Kim sois choson al kalu Yosis ola yich Et leiko oyich Kim sois choson al kalu Yei ni yo khoyl goyavo Yei ni yo khoyl goyavo Kaplo yukhlu kolay vay lin goyavi lero Yei ni yo khoyl goyavo Yei ni yo khoyl goyavo Kaplo yukhlu kolay vay lin goyavi lero Ulam yanu viyoy miru Ulam yanu viyoy miru Mazel tov, mazel tov. Mazel tov. Mazel tov, mazel tov, mazel tov.
חותמים מוריי ורבותיי את הפרק הראשון של שמחת חתן וכלה ושמחת התורה ולימוד הדף היומי עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, הנה הם לפניכם. שאלה ראשונה על דף למדוו ממסכת סוטה, מה ביור הכפילות בפסוק? עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזוק עניתה. שאלה שנייה, את אילו עמים הקטע הצירעה וכיצד? שאלה שלישית, מה הביור והחציו? שאלה רביעית, האם על הר גריזים היו אנשים רבים יותר מאשר על הר עיבל או מעטים יותר ומדוע? שאלה חמישית, כיצד היו ממתת אותיות בשמות השבטים? והשאלה האחרונה על דף למדווה, וכאן מצאנו קידוש שם שמיים ביוסף וביהודה. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי, הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, יוטט בחסלף תפשין עין וב, ואנחנו נשיב ונתראה בעזרת השם יתברך, הלילה הזה, בחתונה הגדולה בשמחת חתן וכלה באולמי נאות ירושלים בבני ברק עם שיעור דף יומי נוסף על דף למדווה ומסכת סוטה למעוניינים ומחר בעזרת השם יתברך יום רביעי חף בחסלף תפשין עין וב נלמד את דף למדזיין ממסכת סוטה אני קוראים בנימין מילצקי סס ושמח ונרגש ומודה לבורא עולם על כל החסד אשר עשה עמדי ועם כל בני ביתי אני רוצה לאחל לכולנו מזל טוב, ימים טובים ומבורכים, מלאים בברכת השם שישפיע שפע רב וטוב על כולנו, יבשרנו בבשורות טובות, בישועות, בנחמות, וכל מילי דמיטב, עלינו ועל כל בית ישראל. הכל טוב, ולהתראות הערב בחתונה, ומחר בעזרת השם, בלימוד הדף היומי, דף למדזיין ממסכת סוטה. מזל טוב.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.